עובד, היה לי איזה מקרה, היה לי מטופל, צרח 45 דקות על הסוס. 45 דקות.
וואו.
כן. 45 דקות, צרחות ובכי וקללות, ילד קטן. שש. מאוד אינטנסיבי, זה השיעור מאוד 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 קשה. ובחמש דקות האחרונות הוא נרגע, שכח, באמת, שכח ממה שקרה, בא מחוייך להורים שלו ואומר, אני רוצה עוד. זה משהו שוואלה היה שווה לי את 45 דקות האלה להתעקש, כאילו, להיות עם הילד. והוא שכח, ובשיעור הבא, אחר כך, הוא עלה כמו גיבור, שום דבר, שכח בכלל מה שהיה. תלוי מקרה. זה קשה לך, אני רואה קצת.
האמת שכן, כי...
קשה לשמוע על זה. זה קשה
אני מנסה להיכנס לסיטואציה של ההורי.
זה קשה.
כי ב-45 דקות אתה רואה את הילד שלך צורך.
הוא לא רואה גם. כי אנחנו מרחיקים אותו מהחווה. אבל כן, זה קשה.
אתה מבין שהילד שלך כאילו צורך. ו... בוכה ומתנגד ומצד אחד האינסטינקט שלך זה לרוץ ולהגיד
לרוץ לחטוף אותו מהסוס
בוא נעצור את זה
בוא נעצור את זה לא טוב לי אני הולך הביתה זה נכון זה באמת אינסטינקט אבל שוב אנחנו חייבים גם נגיד אם יש לי איפה בוא נחזור רגע לאינטק אם אני רואה שיש לי מישהו אחת השאלות שמופיעות באינטק האם יש רתיעה מבעלי חיים וחרדות בכללי
אוקיי
אם אני רואה שכן וואלה אז אני מכינה כבר אומרת לצוות תהיו רגע בסטנדביי עם אוזן אחת אליי לראות מה הולך. אני מנסה ככה לבנות באמת ככה את התוכנית הכי טובה, ולהיות מוכנה לכל תרחיש, מה שנקרא.
ובאמת, כאילו, בתור אמא, נגיד, לראות את הילד שלך,
זה קשה.
חוזר אחרי 45 דקות שהוא צריך, ואתה יודע שהוא צריך, ואתה יודע, קשה, ואתה יודע מה אתה שולח, ולקבל אותו בתום מחייך, שפו עליך.
זה מטורף. תודה. וגם, גם, שוב, זה משהו שהוא, אני אדבר לכם, מלילד, קטן, בין 4 או 5, אני יכולה באמת כוחי קצת גדול עליו, אז אני טיפה יכולה להיות, אפשר להגיד, מגעילה או חצופה או משהו כזה, אבל אני עושה את זה באמת נטו לטובת הילד, והוא באמת, זה משהו קסם, קסם, קסם קורה שם. וכן, ויש גם מטופלים יותר מבוגרים שמגיעים אליי, יש לי גם קצת נוער שמגיע אליי, נוער קשה לזרוק אותם על הסוס, אז באמת יותר לאט, בואו תרגיש בנוח עם הסביבה של הסוס קודם כל. לא חייבים לעלות בשיעור ראשון. שוב, הנה, כל מקרה לגופו. בואו נבריש את הסוס. בואו תיתן לו גזר. בואו נסתכל רגע על הסוסים בחווה. אתה יודע מה קורה שהוא מוריד אוזניים? אתה יודע מה עכשיו הוא מנסה, עושה ככה, נגיד, עומד עם הרגל, חצי רגל? כמו שאנחנו לפעמים מעבירים משקל מצד עשר, אז גם הסוס עושה את זה. זה נקרא רגל תורנית. זה אומר שהוא רגוע. כן, אני מאוד אוהבת לעבוד עם חרדות. גם שומעים את זה ככה בהתלהבות שלי בכל. זה משהו מאוד מספק. מאוד 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 מספק. וכן, אתה יודע שאתה משפיע בתכלס על מישהו. עכשיו, כן, לא רק חרדות מגיעות, לא רק תורים מגיעים או תורים בעיקרון, או תורים מאוד נדיר גם שיראו. בכללי, מדברים רגע על... היה לנו... לא היה לי ספציפית. אני מכירה ש... אני ראיתי איזה מטופל לא אצלנו בחווה אחרת. כן, מדי פעם הולכת לזה, זה חווה זה. ככה קצת להצטרף למדריכים, והיה שם מטופל גם עם סכיזופרניה, והיה שם... כן, היה שם מאוד אינטנסיבי. מאוד מאוד אינטנסיבי. יש מטופלים גם שהם באמת עם הפרעות נפשיות, אבל שוב, הפרעות נפשיות זה כן יש כאן איזה גבול, ועוד מעט גם ניגע למי אסור נגיד לרכב, כי יש כאן גבול מסוים, מן הסתם. אז עוד רגע ניגע בזה.
קשב וריכוז.
בדיוק, זה משהו שאנחנו המון 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 רואים, 90% ממה שאני רואה. מי שמגיעים אליי, שוב, אל תפסו אותי באחוזים, זה משהו שאני, תחושה שאני מקבלת, זה המון 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 ADD, ADHD, ההבדל ביניהם דרך אגב זה ההיפריות, אוקיי? זה ADD זה בלי, היפר-אקטיביות שזה קוצים בטוסיק, וה-H זה קוצים בטוסיק וכל הבלאגן.
ואז איך אתם מסתדרים איתו?
זהו, אז...
ילד כזה לא יכול לשבת כל כך הרבה זמן.
זה פה... פה מופיע באמת הקסם של הרכיבה, ולמה זה כל כך טוב לקשב ריכוז. בעקרון, הפרעות קשב ריכוז, ADD, ADHD למיניהם, מובחנות יותר ויותר בקרב הילדים והנוער. דרך אגב, כיום בערך 5% ל 10% מקרב הילדים ומובחנים סובלים מהפרעות בתחום הקשב. בתכלס, לפעמים זה נראה יותר, אבל זה בערך הסטטיסטיקות. בקשות לאבחון שקורה לקשב וריכוז, אני קצת נותנת רקע למי שלא קצת לא מבין, לא עבר את התהליך. אני, דרך אגב, יש לי בעיית קשב וריכוז, ADD, היי.
היי,
מה המצב?
מה קורה?
אז אתם רואים, גם אני ככה צריכה לפעמים רכיבה טיפולית, אז בעבר לא היה את זה. בעבר אנשים...
אנחנו היינו ילדות, לא היה את זה.
נכון, אותי האמת, אותי הבחינו בכיתה זין.
אז זה
עושה. רק בכיתה זין. היום מבחינים ילדים בגן. בדרך כלל כיתה ג' בדרך כלל כיתה א' אפילו או ב', בעיקר ג' מבחינים. מקומות שעושים את האבחונים, דרך פרטי, דרך אוניברסיטה, זה לא משנה איזה גוף. גם יש מלא סוגים של אבחונים, פסיכודידקטי וזה באמת קצת גבול, קצת התשטש, שזה גם משהו שאתם כהורים צריכים לזוק איזה סוג אבחון מתאים לילד שלכם. אז בעצם ילדים בעלי הפרעות קשב, יש להם קשיי השתלבות חברתיים, עקב שילוב בין הקשרים בתחום הלימודים, ואם יש לך קושי בלימודים, אז יהיה לך גם קושי חברתי.
לא תמיד.
לרוב. לא תמיד, אבל לרוב.
יכול להיות שאתה תהיה הכי חברותי בעולם, וכל הכיתה תאהב אותך, אבל זה יהיה הכי מצחיק או הכי מופע בכיתה.
אבל יש גם פקטור גם של ביטחון. אם
זהו,
אני מצליח
נכון.
בכל... נכון, זהו. זה מה שאני אומרת, זה תחום שהוא... יש המון 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 קווים אפורים בו, אין אחד נכון, אחד לא נכון. קשיים בתחילת סיפוקים רואים המון, קשיים בהתארגנות, קבלת החלטות נורמטיבית, התנהגותית, גם יש קשיים, זה בעצם קורה. קשר ראשוני מביא לירידה בדימוי העצמי, אשר בתורה גורמת לתסכול ותגובות תסכול. שפה יש כאן תחילת סף תסכול נמוך, בהמון פעמים מגיע עם קשב וריכוז, זעם, חרדה וכשלים נוספים, אני לא מצליח, לא מצליח לי, אני לא רוצה, אני לא יכול, אני כואב. כאשר הילד מגיע למצב שהוא עובר אבחון, הוא יודע שזה אבחון. חבר'ה, אני מחזירה אתכם למה שקרה, הוא יודע שזה אבחון. אז עוד יותר הביטחון שלו ברצפה. סף התסכול והזעם גוברים.
אלה גם מכינים אותו לזה, אבל, תדע?
יכול להיות, כן, אבל גם... מה, עוד פעם אבחון, מה לא בסדר בי?
לא, אם אומרים לא, אם לא באים אליו מהקטע שלו, לא בסדר. אם באים אליו ההפך, מהקטע של, אתה בסדר, אנחנו רק רוצים לשפר אותך עוד יותר, בהפוך על הפוך.
נכון. כן.
זה נורא תלוי גם בקשר בין ההורים לילד.
נכון, ואיך הילד רואה את זה.
בדיוק, ואיך הילד רואה את זה.
אין פה גם, אין פה שחור לבן. בעצם... סף התשכול והזעם גוברים, ואמונה ביכולות העצמיות והשליטה העצמית נבוכה אף היא. קצת לקח את זה למצב קיצון, מה שאני מביאה, אבל בתכלס, יבש, וזה. עכשיו, השילוב עם הסוסים. לסוסים יש תגובות עצמאיות. מצד אחד נותנות משוב לילדים, לילד, על ההתנהגות, הוא נותן פידבק ישיר על אותה התנהגות של הילד. אבל מצד שני הוא גם לא שיפוטי. לדוגמה, אני אתן דוגמה.
מעולה.
יש, אני צריך לפנות עם הסוס בצורה מסוימת, אוקיי? אני צריך, לדוגמה, אני רוצה לפנות ימינה, אני לוקח את היד, פותח את היד כמו שפותחים דלת הצילה ומושך אליי למותן. זה בדיוק נוגע לו בלחץ בפה, שהוא מבין, וואלה, אומר לי לפנות, יאללה, נפנה. אם ילד לוקח יד למעלה, ישר למעלה. הסוס לא מבין, הוא לא, מה קורה פה?
מה אני צריך?
אז הוא ימשיך ישר. ואז זה אומר, וואי, והילד מתושכל, אמרתי לו לפנות, למה הוא לא פונה? אז אנחנו לוקחים ואנחנו עוצרים ואנחנו מסבירים, בוא תנסה ככה, מראים עוד הפעם, אנחנו מאוד 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 סבלנים, מאוד ככה, מאוד עם הילד, בהתקצב התקדמות של הילד. יש לפעמים הורים שאומרים, יאללה, נו, מתי הוא יותר יתקדם מהרכיבה. ולפעמים צריך להגיד להורים, תקשיבו, יש כאן את המטרות הרכיבה, ויש כאן את המטרות הטיפוליות. זה שני דברים שונים.
בדיוק, ואז עם הילד שומע את זה, הרסתם עוד הפעם את כל העניין.
נכון, זהו, זה מה שאנחנו, כשהורים באים אליי ואומרים ככה וככה, קח את הטלפון, דבר איתי, אני אסיימת ככה וככה, דבר איתי אז. כשהילד ישן. אני לא... זה, או שאתם רוצים, אני אקרא לכם מכתב. מכתב! תקראו את המכתב. רכיבה באמת מקנה לילד תחושת שליטה שכל כך, כל כך, כל כך חסרה ביום-יום שלו. בגלל כל ה... תחשבו שילד עם קשב וריכוז, זה כמו ילד, אתם פעם ראשונה בחיים שלכם. זה משהו שזה דימוי שאני שמעתי, האמת, באיזו תוכנית רדיו אחת, לא. זה מלא, מלא, מלא זמן. זו תחושה שאתה הולך פעם הראשונה, פארק שעשויים לסופרלנד. לא, אני אומר, נקרא את זה יותר קיצוני, זה דיזנילנד. פעם ראשונה, ילד בדיזנילנד. מה הוא יראה? את זה ואת 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 זה. שומס, ואני רוצה פה ורוצה שם ורוצה פה ורוצה שם.
ומה הוא רואה? תור ותור
ותור ותור ותור ותור ותור. בדיוק. זה ככה, תדמינו את זה, ככה מרגיש ילד עם קשב וריכוז. זה משהו שהמוח עובד נון-סטופ. המוח כל הזמן מקבל גירויים, גירויים, גירויים. יש סף גירוי נמוך, יש סף גירוי גבוה. אני לא ממש אכנס לזה, כי זה באמת גם תוכנית בפני עצמה. אבל כן, יש את זה גם. ואין שליטה. אין שליטה. אין תחושת שליטה. אוקיי? זו תחושה שהיא מאוד מאוד חסרה ביום שלו. ואפשרות לצבור חוויות של הצלחה ולא רק של כישלון. הנה, בואו ניקח אותו דוגמה של הפניות. נגיד, אני אומרת לו להגיד לעשות סללום. תיקנתי אותו איך לכוון את הסוס. והנה, וואלה, הסוס. אני עושה מה שהיא אמרה לי, אני מפנים את מה שהיא אמרה לי. הסוס מצליח. הנה, אני מצליח. הסוס פונה. איזה תחושה זה של ילד. עכשיו אנחנו אומרים, מה הוא? כולה פנה עם הסוס. איזה תחושה זה נותן לילד, חברים. מהמם. וזה הדברים הקטנים האלה, אנחנו לוקחים לבנים ובונים איזה מגדל. וככה יפה מאוד, וככה הוא גם, לא, כל, זה לא, 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 גם סללום, זה יכול להיות הליכה מתמונה לתמונה במגרש, אצלנו יש גם תמונות של ארנב, גזר, פרה, ארנב עם גזר, פרה, תרנגול, סוס, כזה. עושים כזה זיגזג במגרש, זה מאוד מאוד נחמד. בין אם זה גולף שאנחנו עושים, עושים, כן, 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 אפשר לעשות גם גולף מהגב של הסוס. אבל זה משהו שהוא באמת מאוד 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 עוצמתי, ואז ילד באופן לא מודע, מה שקורה זה, הוא לוקח את מה שהוא לומד בשיעור, כן? ובעצם מפנים את זה ביום-יום. אבל שוב, זה טיפול, זה לוקח תהליך וזמן, זה גם הנכונות של ילד לבוא ולשתף פעולה. אני יכולה לעשות את ה-200%, 300% שלי בטיפול, והילד מקבל ממני רק, הוא נותן לי רק 20% מהטיפול. זה לא ממש טיפול שיצח, אז יכול להיות שזה לא הטיפול המתאים לו. יכול להיות. לא הכל מתאים לכולם, חבר'ה.
ואז איך אתם יודעים את זה? זאת אומרת, אתם מרגישים את זה במהלך הטיפול עם ילד...
עם ילד לא, מסרב לשתף פעולה, אז כן, יש כאן אולי אפילו שיקול של הפסקת טיפול.
אוקיי.
גם מקרים מאוד קיצוניים, אנחנו מדברים על קיצוניות. כן, זה קורה. לא קרה שום דבר, אז זה לא עובד. בסדר. שינסו ככה משהו אחר, הוא רוצה, הוא יתגעגע, אולי לפעמים גם תחושה של געגוע, כי במהלך הטיפול אנחנו גם מלמדים את הילדים שסוס זה לא מכונה. באים, יש שיעורי קרקע, שיעור, אצלנו שיעור בחוות נחשונים זה חצי שעה, אנחנו עושים גם שיעורים בעורבה, שיעורי אילוף, שיעורי הברשה, הכרה של הסביבה של הסוס, שזה חברים, אני חייבת להעלות כאן נקודה שאני נתקעת בה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. השיעורים האלה, ואני מדגישה את זה גם בפגישת האינטק, הפגישת הורים שדיברנו עליה מקודם, האישור קו. השיעורי קרקע האלה, אנחנו לא מבטרים אליהם מהסיבה הפשוטה אחת. זה חלק בלתי, בלתי, בלתי נפרד מהתוכנית הטיפולית של הילד. זה יוצר אמפתי, זה יוצר קשר, זה יוצר בלונדי מחכה לי. אני לא רוצה היום להיות על הסוס, נגיד ילד עושה פרצופים, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, בא באנטי. סבב, אבל רגע, בלונדי, ניקח את בלונדי, גם סוסה, אני זורק פה שמות של סוסים, אם תבואו לחוות נחשנים, תכירו אותם בכיף, באהבה. בלונדי מחכה לך, אולי רק תגיד לה שלום, לא חייבים היום להיות, אתה לא רוצה להיות, סבבה, לא צריך. בוא תגיד לה שלום, תיתן לה גזר, הבאת היום גזר, אם לא אני אביא לך תערובת, שזה תערובת של חיטה ותירס, ותיתן לה. וככה, ולפעמים מאוד מאוד קשה גם להביא אותם לאורווה ולהגיד שלום לשוס, אבל שוב, פה זה קורה. הם כן מסכימים. אז בוא, אז יפה, אמרנו שלום לבלונדי, עכשיו מה אתה רוצה לעשות? בלונדי מאוד מאוד רוצה שתרכב עליה, אבל היא גם תשמח אם תבריש אותה. אז מה אתה בוחר לעשות? שוב, עוד פעם, גישה אחרת מה... לפתוח את הראש. לבוא ככה עם תוכניות מגירה, כן.
אתם נותנים לו לבחור, ואז בעצם...
יש מקרים של... שוב, גם, תלוי, אבל כן, במקרים כאלה אני אישית נותנת לבחור.
אוקיי, וכשאת נותנת לו לבחור, זה בעצם גורם לו גם סוג של הצלחה.
נכון?
אני בחרתי, אני הרגשתי...
הוא נותן לו סוג של שליטה. שליטה, שליטה, לא הצלחה.
שליטה, ובסופו של דבר שאני מסיים את המשימה, אני גם אצליח בה. זאת אומרת, עכשיו היא מברשת, או עכשיו עליתי...
קשה נגיד היא מברשת. קשה להבריש סוס. וואלה, קשה. אם אתה לא צריך להפעיל לחץ וצריך לעשות את זה בתנועות חוזרות על אותו מקום, זה מעייף את היד. קודם כל זה גם תרגיל מוטורי מאוד מאוד טוב לחיזוק של שרירים והיפוטוניה, זה מאוד מאוד טוב. זה עובד גם על מוטוריקה עדינה וגסה ושיווי משקל, כי כשאתה מבריש את הסוס, אתה זוז ואתה משיווי משקל. זה המון המון המון. הרכיבה בבת אחת מכסנו המון 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 חיזוק של שרירים וריכוז והתארגנות, וזה מולטי-טאסקינג מטורף, זה למה הרכיבה זה כלי טיפולי כל כך נהדר. אז כן, זה משהו שצריך לחשוב עליו. מה קורה אם ילד לא רוצה לבוא? מה קורה לזה? קורה? אין מה לעשות, אבל צריך תוכניות מגירה, ולרוב זה מצליח.
ויש תוכניות מגירה, נגיד הוא לא מוכן בשום פנים ואופן להיכנס, להגיע או משהו שכזה.
תראי, קרה לי במקרה שתלמיד הסתגר באוטו, לא רוצה אף לפתוח לי חלון. לא רוצה, והוא עצמני, והוא רוצה הביתה וזה. ועכשיו יש לי כל, פה אני מדברת בשקט, אבל אני יכולה קצת לגבור על הדלתות והחלונות והמחסומים הפיזית שהוא עשה, ואני באה לו, תקשיב, אתה לא חייב לרכב, אם אתה לא רוצה, אנחנו לא חייבים לרכב היום. אבל לפחות תגיד שלום לסוס, זה לא יפה. זה סוס, אנחנו באמת משתדלים שהסוס יהיה קבוע, בסדר, אז בוא טוב, בואו נראה אולי משהו חדש בחווה. אולי אתה רוצה לעשות אולי פעילות בפינת חי, יש לנו פינת חי בחוות נחשונים, מאוד מאוד נחמד. בואו נעשה משהו שונה היום. נהיה עם הארנבות, נהיה עם הציפורים, אולי נטפל, נגרוף, נאכיל, נחליף שתייה, זה משהו שהוא גם אמפתיה, משהו מאוד 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 חשוב. תוכניות מגירה. אילוף, אתה רוצה אולי, הנה, דיברנו על תחושת שליטה. איזה הישג זה שאני עומד באמצע המגרש, אומר לסוס לעצור, בלי לגוע בו, בלי למשוך, בלי כלום. נטו מפקודה קולית. הו. והוא עוצר. איזה כוח. זה מהמם.
וואו, זה מדהים.
זה מדהים. ואז שהסוס אתה קצת מאלף אותו, וזה גם שיעור אילוף, אנחנו גם עושים, זה גם חלק בלתי נפרד מהתוכנית הטיפולית. והוא פתאום מגיע אליך. כשהסוס מגיע אליך אחרי שהוא רץ, זה נקרא בונדינג. שהוא מקבל אותך כמנהיג, כי סוס צריך מנהיג. ואנחנו המנהיגים שלו, אלא מי?
אז בעצם אתם נותנים לילדים להנהיג את הסוס?
הסוס צריך מנהיג, המנהיג זה הרוכב.
אוקיי, אז
זה התלמיד.
אוקיי,
כן. תראו, כי אנחנו כמדריכים יכולים טיפה לתקן את הסוס, להגיד לו, סליחה, לא מקובל כאילו קצת מה שאתה עושה, קצת הגזמת. אבל סוסים, יש סוסים שהם נחשבים גם כאוטומטיים, שהם לא עושים בעיות, שהם עושים מה שאומרים להם, סוסים קלים, יש סוסים שהם קצת קשים יותר לרכב. וזה באמת גם מחשל אותם מבחינת המטרות רכיבה. אם אני חושבת שיש תלמיד שמתאים לסוס קצת יותר עקשן, אני אשים אותו קצת יותר סוס עקשן, שהיא קצת התמודד. לא קרה כלום. אבל זה באמת תחושה מאוד 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 חזקה שקורית שם. זה מדהים. אבל חשוב כאן באמת להדגיש על כל נפלאות הרכיבה הטיפולית והכל, יש לי כאן כמה אבלים.
בדיוק, בוא ניגע רגע, נגעת מקודם, שיש מקווים שאנחנו לא נותנים לילדים לרכב,
נכון.
להתקרב לסוס. אם זה סכיזופרניה שאמרנו,
גם תלוי באיזה דרגה,
בדיוק תלוי באיזה דרגה, מה, איזה עוד מקווים עשו בעצם להגיע לרכב?
אני אגיד לכם מה, אנחנו קודם כל, גם בפגישת הורים, אנחנו עוברים על שלום רפואי, באמת, אם מבחינה רפואית אני רואה, נגיד סתם, לדוגמה, אני הולכת להגיד כאן דברים איומים ונוראים, זה מצבים קיצוניים ביותר.
אבל הם חשובים.
אבל הם חשובים, נכון. דיברנו על מצבי נפש. מצבים התנהגותיים ללא שליטה. לא מאפשרים רכיבה על סוס. לא להיות ליד סוסים בכלל. מהסיבה שסוס חיה ניתפת יוכל להיבהל, לקפוץ, וזה כבר מסוכן. וכן, קרו מקרים. יש מקרים שילד הגיע במצב, נער, זה לא משנה מי, מטופל הגיע במצב של מניה, וביטלנו לו שיעור. אתה לא רואה, אי אפשר לעשות שיעור. חבל, אבל הוא במצב, הוא מצב של מניה, אין מה לעשות. הוא יגיע יותר מסודר שבוע הבא. זה משהו שאנחנו כן לוקחים בחשבון. בריאותים פיזיים, מוטוריים, לדוגמה, עקמת, אז אנחנו, המון ילדים, לדוגמה, עם תסמונת דאון, אז יש להם גם עקמת, או עיוות של השלד, ואנחנו כן צריכים אישור של אורתופד מומחה ביותר.
זהו, באמת זו שאלה, כאילו, שמגיע ילד, שמגיעים משפחה, קודם מגיע הורים, אז אתם מקבלים אישורים רפואיים, נכון?
ברור.
יפה. עכשיו שההורים, הרופאים, נגיד רופא משפחה, יכול להפנות את הילד לטיפול כזה או אחר, בגלל לחץ כזה או אחר, נכון. שההורים יפעילו. ואז שמגיע הילד, אתם רואים דברים אחרים. האם אתם מוצרים את העניין ואומרים ההורים, אוקיי, תלכו, תביאו לי אישור רפואי כזה וכזה וכזה, כי באיזשהו מקום עדיין יש לכם אחריות.
אם יש לי ספק בתור גורם טיפולי שהטיפול יכול להזיק, אז כן, אני אומרת להם, תקשיבו עכשיו, אני לא הולכת לקדם אותו כרגע מבחינת רכיבה, רק שאין לי אישור רפואי, וכן קרה לי תלמידה שהיה חשד לאיזה משהו פיזי, ואמרתי להם, תקשיבו, תשיגו לי את האישור, ורק אז אני אתקדם איתה. כל עוד יש לי אישור של רופא, אני בסדר.
ברור.
כן? זה כאן השילוב בין הרפואה לרכיבה, כי יש המון 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 רופאים שלא יודעים בכלל מה עושים ברכיבה, מה צריך, מה לא צריך. אז ברגע שאני כגורם טיפולי אומר, רגע, אני צריך אישור. רופא לא יכול להתווכח עם זה, הורי לא יכול להתווכח עם זה, כי הוא יודע שאני לא אעשה את זה. אם אין לי אישור ואין לי חותמת של גורם מוסמך, שהוא טיפה יותר מבין, אני לא למדתי רפואה. מישהו שלמד 8 שנים, 9 שנים רפואה, והוא מוסמך להגיד לי, זה בסדר. ואני אומרת להם גם מה להגיד לרופא, שעושים הרבה תנועות, נגיד עם הגב או עם האגן או משהו זה.
אתם לא מתיידים אותם במסמך מסוים? כאילו של, קצת, כי אפילו בתור אמא, אם עכשיו טוב מישהו יבוא ויגיד לי, אוקיי, תגיד לרופא ככה, 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 ככה.
תראי, בדרך כלל אין ממש דרישה, אני לא נתקלתי בדרישה למכתב לאישור, כן, נתקלתי במכתבים להמלצה למוסד מסוים או לגורם טיפולי מוסמך, על סמך הטיפול שאני עשיתי איתו ועל המטרות שאני עובדת איתו או איתה.
לא, מבחינתכם, מבחינתך. כאילו, כשאת רוצה אישור, נגיד, סתם דוגמה מאורתופד, אוקיי? אז אם תגיד
בדרך כלל ההורים אומרים בסדר, אני אגיד להם והם דואגים לזה, אנחנו לא צריכים ממש להיכנס לזה.
אוקיי.
מבחינת, חבל גם על הנערת, לא? חבל גם על יערות גשם. אבל כן, זו נקודה מאוד חשובה שאני יכולה גם לעלות בפורום. אבל ברגע שמביאים לנו את האישור הרפואי, זה מוצמד לתיק שלו. לכל מטופל יש את זה תיק, זה מוצמד, הכל, תעודות, הכל, באמת, ככה מאוד מאוד מסודר, רושמים והכל, ושחס וחלילה אם קורה משהו, אז אנחנו יכולים להגיד, בבקשה, הוא והוא חתם לי על זה, ויש לי כאן אישור של רופא. אני לא יכולה להגיד לא לאישור של רופא.
רגע, סיימנו עם הקטע של הילדים שאנחנו לא מקבלים לטיפול?
זהו, אז זה באמת תלוי במצב הרפואי, וכמובן אם יש לי חשדות כמטפלת שיש כאן איזה משהו, או אפילו בפגישת הורים אומרים ככה וככה, ועכשיו תביאו אישור רפואי פשוט.
אוקיי.
וככה, עובד שוב אצלם, וככה, במקום אחר זה יכולים גם להגיד, אנחנו לא מסכימים בכלל.
אוקיי.
עכשיו, מה כדאי כן לבדוק לפני התחלת הטיפול? יש המון המון, כמו שאמרתי, חוות סוסים שמציעות טיפולים, מגוון פעולות של רכיבה טיפולית, טיפותרפיה, פסיכותרפיה, כן. לפני הבחירה של הפעילות הזאת או אחרת, יש לוודא כמה דברים. קודם כל, לוודא שהחווה הינה חווה טיפולית מוכרת ויש לה ניסיון גם כחווה טיפולית, לא רק מרכז לרכיבה.
איך אני מוודא את זה?
אוקיי? איך את
מוודא?
החוות הן רשומות בהתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה בישראל. שזה בעצם גוף שמפקח על כל החבוטסים ועל כל הענפים. רכיבה טיפול זה גם ענף רכיבה.
אוקיי.
אז אפשר גם לבדוק מול ההתאחדות, ואפשר לבדוק גם מול החווה, פשוט להגיד להם, להיכנס גם לאתר אינטרנט, ובדרך כלל רשום מוכר כגוף רכיבה טיפולית, ת-ת-ת-ת-ת-ת. נדיר ויש חוות שאין להם אישורים או הן לא מוכרות, כי הן כן, חוות שהן לא מוכרות, הן גם לא ממש עובדות עם קופות חולים. זה ה... כן. שהמדריכים, כמו שאמרנו באינטק, שהמדריכים אשר מעבירים את הפעילות, אינם מדריכים מוסמכים, בעלי תעודה. חבר'ה, לא להתבייש לראות את התעודה של המדריך. לא להתבייש לשאול את זה, זה אפילו חשוב. לראות מה כתוב על התעודה, כמה זמן יש לו ניסיון, האם הוא באמת מוסמך, באיזה מוסד הוא עשה את זה. כי היום גם יש מלא קורסים ומלא סוגים של תעודות, וכן חשוב לבדוק את זה, מן סתם. אז הם מדריכים מוסמכים ומוכרים אשר עברו הכשרה מתאימה במוסד מוכר ומכובד, ואינם בעלי ארגז כלים המתאים להעביר את הטיפול לילד שלכם. בעלי הפרעות קשב או כל לקות אחרת, זה לא משנה.
זה מופיע לתעודה אם הם בעלי הכשרה מסוימת?
בדרך כלל יהיה להם שני תעודות. גם כמטפל. מה שאמרתי מקודם על רכיבה טיפולית ועל היפותרפיה ועל הפסיכותרפיה, למטפל שהוא מטפל פרא רפואי, לדוגמה פיזיותרפיסט, אז יהיה לו גם תעודה של פיזיותרפיסט ללא קשר לרכיבה. שיש לו כאן עוד התמחות. והוא משלב פשוט בין השניים. אז אפשר לוודא שיש לו שני התעודות האלה. כן? האם לחווה יש ביטוח רפואי מתאים ותקף? איזה סוגי ביטוח? דרך איזה חברה? המכסה איזה תביעות רפואיות? החווה שלנו מוצאת הכל, ביטוח חובה, תגימל הכל. אנחנו מבוטחים, יש ביטוח שמכסה גם אחריות מקצועית של המדריכים, שזה גם, חבר'ה, חשוב, חשוב לבדוק מאוד. שיש למדריך ביטוח אחריות מקצועית. ברור. ובכללי החווה, כן, יש לה ביטוחים ויש לה את כל האישורים, וכן מכסה תביעות ואיזה תביעות רפואיות היא מכסה. הביטוח במקרה של נפילה או נזק, למרות שאתם יודעים, התלמידים אצלנו לפחות בחוות נחשנים, אנחנו רוכבים במגרש, מרופד עם חול מפה עד להודעה חדשה, ו... אצלי לא נפגע שום תלמיד בצורה שהיא זה, כן, פו. ומזל לנו יש פה באולפן שולחן מת. זה כאוב, פשוט נופלים על החול, קצת נבהלים, לא יודעים מה קורה, אבל גם אנחנו, חבר, גם חשוב להדגיש במידה וקורה משהו. כן? לא עלינו. לתת למדריכים, אני יודעת ששוב, אנחנו מדברים על האינסטינקט של ההורים, אבל תנו לנו כמדריכים, כאנשי מקצוע, לטפל בבעיה. קודם כל, אתם לא יכולים ממש להיכנס למגרש כי יש סוס משוחרר, זה גם מסוכן לכם, ואני לא רוצה פה שני נפגעים מן הסתם. תנו לנו להתעסק עם זה, אנחנו הכל בסדר, זה קצת מבהיל, הילד צורח, הוא לא מבין מה קורה, אבל אנחנו באמת, באמת מוסמכים לטפל במקרה כזה, בשביל זה עברנו הכשרה. כן, כן, כן. ולא צריך להיכנס לאובר דרמטיות ולהזמין אמבולנס או משהו כזה. קחו רגע צד אחורה, הכל בסדר. אם צריך, אני אבקש שתיכנסו למגרש, אני מנסה מוצרת שיעור על זה. אנחנו, גם בנוסף להכשרה שלנו כמדריכי רכיבה, אנחנו נדרשים גם לעשות קורס עזרה ראשונה, וכל איקס, בדרך כלל הממוצע זה שנתיים לעשות רענון. אז יש לנו גם תעודה של מרגיש עזרה ראשונה, אנחנו גם יודעים להגיש באמת עזרה ראשונה אם צריך, ומה עושים במקביל להכשרה שלנו כמטפלים ברכיבה. והאם הקופת חולים מכירה בפעולות הרכיבה? מה ההסדר שאמרנו מקודם כל קופת חולים? כן יש להסביר ולהדגיש שיש מרוב שנוסר קצת עומס על החוות הטיפוליות, בגלל
הטרנד. זה
נפך להיות טרנד. כן, זה שבאמת הפך, הופך אפילו עוד יותר, כי את יודעת, יש כל כזה מחסור עצום במדריכים, ויש עודף של מטופלים, כי היום, האמת, להשיג היום אישורים על קשב וריכוז, מספיק להגיד, ילד שביטחון עצמי נמוך, הוא צריך רכיבה טיפולית, לרוב הרופאים חותמים על זה, אין מה לעשות, זה קורה. ואנחנו כן, בתור מטפלים, כן יודעים לעשות את הסלקציה, אבל אנחנו לא נגיד את זה מול ההורים. ואנחנו, הם באים, אנחנו לא יכולים להגיד לא. אצלנו מתחילים כפרטני, וכשאני חושבת שהילד מתאים לעבור לקבוצה, זה אומר לרכב במקביל עם עוד 2, 3, 4, 5 רוכבים, סליחה, לזה
זה מגניב להלאה. כאילו לילד?
נכון, ולצערי לפעמים ההורים לא מבינים את זה. הם באים ואומרים, לא, אנחנו רוצים רק טיפול, רק פרטי, זה רק יעזור לו. לפעמים קצת אטומים ולא מוכנים להקשיב. למרות ש...
ההפך, זה חברה.
בדיוק. זה מעניק קודם כל, גם מבחינת המטרות רכיבה, הוא יצטרך להסתדר במגרש המוטוסים, אין מה לעשות. כן? חברה. יש שמגיע להם על נטו על בעיות חברותיות, תקשורת בעיות חברותיות וזה, אני אגיד להם, סבא, בואו נראה כמה אני יכולה לקדם אותו בפרטי, ברגע שאני מוכנה לקבוצה, בום, עובר לקבוצה, גם לא ישר שישה רוכבים ובלגן במגרש, זה לא קורה, מן הסתם, אנחנו שיקולים שלנו באופן הדרגתי, זוג ואז קבוצה, 3, 4, כן, וזה משתנה, ובאמת ככה, הילדים כל כך נהנים, כי הם רוכשים עוד חברים שהם לא קשורים לבית ספר.
ולא קשורים למסגרות
ולא
האחרות.
ולא קשורים בטח, ורק הם מגיעים לחווה, יודעים סתם, הוא מחכה לי. איזה כיף לראות אותך עוד פעם. היית חסר בשבוע שעבר, שימנתם איזה קבוצה של איזה 7 תלמידים, שעל כל אחד מורגש שהוא חסר, אם הוא לא מגיע.
תחשבי גם על ההורים, זה פתאום יוצר להם גם כן איזושהי קהילה כזאת של חברים.
נכון, למרות שלפעמים ההורים קצת עסוקים בטלפונים, ולא ממש לראות את השיעורים. אתם
מחכים הדברים שלהם, אבל לאורך זמן, הם בסופו של דבר כן יוצרים קשר כזה או אחר בין הרבה לנתמם.
נכון, ברור. ובאמת ככה חשוב להדגיש שאנחנו באמת המדריכים עושים את זה הכי באהבה בעולם לילדים. אנחנו באמת מאמינים שזה יכול, אפשר גם להגיד, להפוך עולמות. אני יכולה לספר משהו קצת אישי שלי, ואני מוכנה ככה בכיף לחלוק, זה שכשאני נגיד מרגישה שאני קצת מבולבלת או קצת באיזה דאון כזה, וואה, לא בא לי לקום מהמיטה, או נגיד סתם, לא בא לי בטוב, מלא דברים. כי כמו שאמרתי קודם, יש לי גם הפרעת קשב, היי. זה צריך להיות סלוגן שלה, היי. קשב רגוד, היי. אז אני עולה לרכב. כרגע אני לא רוכבת, אני פצועה בגב, אין מה לעשות, צריכה להחלים. אבל אני עליתי לרכב, וזה מלא את המצב רוח. זה מצב רוח טוב. אני יורד בחיוך, וואלה, העולם יפה. אז כן, זה משהו שחשוב להגיד, שבאמת גם מדריכים עולים מרכב ומצריכים את זה, וזה עושה לי חיוך על הפרצוף.
מגניב.
נכון, זה כיף. כל דבר שאתם רואים שהילד, או אתם אפילו, בואו רגע שנייה נדבר רגע על עצמכם, אוקיי? כל דבר שעושה לכם טוב, תתמידו בו. תשקיעו את הנשמה שלכם בו. זה אחלה גם למצוא משהו אחר וזה. כן, כל דבר שעושה לכם טוב, ואתם רואים שזה מכניס אתכם למצב רוח טוב, יאללה, מהמם, כל הכבוד, והלוואי שהילד שלכם ימצא את זה, בין אם זה בפסים ובין אם זה יצירה או התעמלות.
שחייה.
וואי, שחייה זה
מטורף. קראטה, אומיות לחימה.
ברור, כל תחום שאתם רואים שהילד עושה לו טוב, אל תפסיקו עם זה. זה באמת, זה מאוד מאוד חשוב. שימו את עצמכם בנעליים של הילד, כמה זה חשוב. כמה זה עושה לך את זה.
כמה הוא מחכה לזה. כמה הוא מחכה לחוויית הצלחה הזאת.
נכון, אפילו אני יכולה להגיד לכם שילדים אצלי בשיעור, ברגע, נגיד סתם, יוצא חג על איזה שיעור, ואין אצלי מקום במערכת לשיעורי השלמה, אז הם מפסידים באותו שבוע שיעור. ואתם לא מבינים, ואחר כך ההורים גם מתקשרים אליי ואומרים לי בתחילת השיעור, את לא מבינה כמה הוא מחכה לשיעור? או איזה תקופה הם עושים הפסקה ואז חוזרים, כמה אני שמח לחזור לכאן, בלונדי, התגעגעתי לך, משהו כזה. זה משהו שהוא, כן, שזה מטורף. זה מה שעושה לכם טוב, תתמידו בו, והשמיים הם לא גבול אפילו, הם מעבר. הגבול הוא רחוק, בפלוטו.
גילי, תודה רבה לך.
בכיף.
באמת. נתת לנו המון 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 מידע. ועשית לנו חשק.
אם יש לכם עוד שאלות, אתם מוזמנים לכתוב כאן למטה בפוסט של השידור, ושרון תעביר אליי, ואני ככה, אולי אם תצטרכו לעשות מהדורה שנייה, יאללה, אני בכיף. אני אוכל גם אולי לעשות לכם קומנט בפייסבוק. כמובן, אז אני שוב פעם חוזרת, אני גילי, אני בכלל חברת טיפולית וחברת נחשנים, והיה לי מאוד מאוד כיף להיות פה.
תודה רבה.
מזמנים לבוא אליי לטיפול, בכיף.
ברור, אנחנו נבוא, עשית לנו חשק.
איזה כיף לשמוע. אז אתם מוזמנים לבוא אלינו, הפעילות שלנו מגיל 4 ומעלה, ועד 99, זה כזה, כל גיל אפשר לעלות על סוס. אף פעם לא מאוחר מדי, וזה היכרות קסומה עם בעל חיים גדול ומפחיד, ועדין מאוד. אז מומלץ.
תודה רבה לך, גילי.
תודה רבה. תודה רבה שאירחת אותי פה בטל של תקווה.
בכיף.
בכיף, תודה רבה.
שמחתי.
ביי כולם.
ביי.